אני רוצה להודות לרב הראשון לציון, הרב עמר שליטה. נדמה לי שזה כבר פעם שנייה שהרב היה בכינוס של תשובה מאהבה. שלוש פעמים אפילו. אני רוצה לברך את כבוד הרב. תהיה לו שנה טובה. שנה מתוקה. חתימה טובה. אנחנו זוכים שלעם ישראל יש באמת רב ראשי, יש לו אהבת ישראל, אהבת ארץ ישראל, אהבת תורת ישראל. ברוך השם שהרב זוכה לקדש שם שמיים בעמידתו האיתנה מול הקשיים והבעיות והסיבוכים שמטבע הדברים בדור שלנו, דור של תקומת ישראל, קיבוץ גלויות עם כל הקשיים, הוא מקדש שם שמיים בעמדותיו, באמירותיו, בתורתו, בהשפעתו. וברכתי לכבוד הרב שזכות זה יעמוד לו וימשיך להנהיג את עם ישראל, ימשיך להשפיע על עם ישראל מכל הטוב שהשם חנן אותו. שתהיה לרב שנה טובה ומתוקה, ותודה רבה שהרב באמת בא ומכבד אותנו בכינוס זה. זה כבר השנה ה-11 שאנחנו מתכנסים כאן בבנייני אומה לתשובה מאהבה. בתשובה מאהבה יש מדרגות מדרגות בתשובה. הרב קוק זכר צדיק לברכה לימדנו שהדור שלנו יותר מקו, יש תשובה מהיראה שהיא אופיינית לגלות, היא טובה לגלות, כי בגלות אנחנו בחושך, בחושך יש יראה. אבל כשאנחנו שווים לארץ ישראל, אנחנו זקוקים יותר מכל לתשובה מאהבה. והכינוס הזה השפעתו היא מעל ומעבר למספר הנמצאים כאן. אלא עצם העובדה שהקול הזה של תשובה מאהבה נשמע בעם ישראל, זה משפיע בכל העולמות, בכל עם ישראל. אנחנו צריכים להמשיך בעניין שנמשיך בעזרת השם, בתשובה מאהבה, עד שבאמת נזכה לגאולה שלמה, לבניין ירושלים, בניין ארץ ישראל כולה, בניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן. מבקש מכבוד הרב שיישא את דבריו. בבקשה.
ברשות ידידי הרב המפורסם, הרב ביגון, שיחי ויאריך ימים, שפועל גדולות ונצורות לא רק במכונים שלו אלא גם בכל רחבי הארץ, הקדוש ברוך הוא יוסיף לו בריאות וברכות רבות לו ולביתו ולכל בני ביתו לשנה טובה, בריאות איתנה ונהורה מעליה וחיים טובים ומתוקים, וגם לכל הקהל הקדוש תבורכו מפי האל בכל הברכות כולם, אמן יהי רצון. אנחנו כבר ממש מתקרבים, השעות ספורות ליום הכיפורים. הימים האלה הם ימים מיוחדים, ימים גדולים, ויום הכיפורים עולה על כולם. הימים האלה ימים גדולים, כי השם ממציא את עצמו אליהם. דרשו את השם בהימצאו, הוא ממציא את עצמו. קראוהו ביותו קרוב, תמיד הוא קרוב. קרוב השם לכל קוראיו. זה תמיד. אבל בימים האלה קרבה יתרה יש בהם, בחיבה, באהבה. אהבתי אתכם, אמר השם, ומאהבתו אותנו מתקרב הרבה יותר. ומדבר איתנו כדבר איש אל רעהו, השתבח שמו לעד. שובו אליי ואשובה עליכם. כשווה בין שווים, כל כך אוהב אותנו, שובו אליי, גם אני אשוב אליכם. וממציא עצמו שנוכל לדבר איתו, שנוכל להגיע אליו בקלות. על כן כל רגע וכל שעה מהימים האלו של עשרת ימי תשובה, החשיבות שלה היא גדולה לאין חקר. כי זה לא שעות רגילות, זה לא זמן רגיל. זה זמן שאפשר במעט להשיג יותר מימים ולפעמים משבועות וחודשים. במעט זמן, כי השם מקרב את עצמו אלינו, ממציא עצמו אלינו. קל יותר, צריך לדעת, שאלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו, הכוונה היא שבעצם מצד עצמנו אנחנו לא יכולים לעמוד נגד היצרה. הוא הרבה יותר חזק, הוא הרבה יותר חכם, הוא הרבה יותר קשה מאיתנו, ובעל דין קשה, ואין אדם שיכול עליו. אבל השם עוזר. אלמלא שהוא עוזר, אינו יכול, אבל הוא עוזר. ובימים אלו, העזרה הרבה יותר גדולה, הקרבה הרבה יותר גדולה. ועל כן, אבל על כל שעה שחולפת, על כל רגע, עבר כבר ראש השנה, שני הימים, עבר שבת תשובה, ואנחנו כבר היום בליל רביעי בשבת, כבר הימים, כבר הרוב עבר, זה הפסד גדול למי שלא ניצל כל רגע וכל שעה. אבל לא בשביל להצטער על העבר, אלא מיד להתחיל לנצל את השעות שנשארו, לנצל אותם שיהיו מלאים תורה, יהיו מלאים מצוות, יהיו מלאים התבוננות וחשבון נפש, שיביא אותנו להכיר בצורך הדחוף לתקן את מעשה. עצלות גדולה יש לאדם, שאפילו כשהוא מבין, כך כותב המסילת ישרים, אפילו כשהתברר לו הדבר והתאמת אצלו, זה דבר פלא, להגיע להתברר והתאמת, זה צריך מלחמה תמידית, צריך הרבה מחשבה, הרבה עבודה, בעקביות גדולה, עד שיתברר לאדם והתאמת אצלו מחובתו בעולם. זה שני דברים שאחד יותר קשה מהשני. שיתברר לאדם בבירור גמור מה חובתו, אחר כך שיתאמת אצלו שזו האמת ואין אחרת. זה דברים שדורשים עבודה רבה וחוכמה גדולה מאוד. ועד שאדם זוכה ומגיע לזה, אומר הרב מסילת ישרים, יכול לבזבז את זה בגלל העצלות. העצלות מפסידה גם אחרי כל זה, הוא לא מקיים את חובתו בגלל העצלות. יש עצלות שאדם לא אוהב לעשות דברים, לא אוהב לרוץ במקומות רחוקים, בוודאי לא בחצאי הלילות, ולא אוהב ללכת בקור ובגשם. מתחיל לחפש עצות, זו עצלות מפורסמת. אבל יש עוד עצלות יותר קשה ממנה. לחשוב, להתעמק, לעמול, להפעיל את הראש, זו העצלות הגדולה ביותר. והעולם לא מודעים לזה. אומר החכם, אין עצלות כעצלות השכל. אדם מתעצל מאוד, יכול להרים משקלות ומסעות, ולעלות ולרדת ימים ושעות, ורק לא להתעמק, וגם כשכבר בא ללמוד, הוא מעדיף את ההבנה השטחית. הוא מעדיף ללמוד דברים קלים שלא דורשים התאמצות. כאילו חס על המוח שלו שאם יעמור, זה ימאס כמו איזה ארתיק ויגמר, אז הוא שומר על המוח שלו שישאר לו משהו. וזו עצלות אמיתית וקשה מכולה. והעצלות הזאת מונעת מהאדם דברים גדולים שיכול להשיג במשך ימי חייו, והוא מפסיד אותם רק מתוך העצלות הזאת. והעצלות הזאת מפסידה לו הזדמנויות נפלאות, כמו ההזדמנות של עשרת ימי תשובה. זו הזדמנות שאדם קונה את עולמו. אדם יכול לקנות את חייו בהזדמנות הזאת. אחרי שכבר היה פסק דין בראש השנה, שבו השם דן את העולם כולו, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מלך. מי לא נפקד כהיום הזה? רק הם, אומות העולם, אינם יודעים שזה יום הדין. בשבילם זה יום רגיל. השם הודיע לנו שזה יום הדין כדי שאנחנו נכין את עצמנו, שנוכל להתכונן ולשפר את מעשינו וממילא לקבל פסק טוב ויפה. ועוד יגדיל חסדו עלינו, השתבח שמו, שגם אחרי שכבר ניתן פסק הדין הוא לא חותם אותו. כל דיין כשגומר לכתוב פסק דין, חותם. כך דרך העולם. קדוש ברוך הוא כותב את הפסק דין, מסיים אותו, ולא חותם אותו. מניח אותו עד יום הכיפורים. ביום ראש השנה יכתבון, וביום הכיפורים יחתמון. עד יום הכיפורים. כל כך למה? מתוך האהבה שאוהב אותנו. תוך רחמנות שמרחם עליו. אריך הפה, מעריך עוד, אולי, אולי אנחנו נשוב, אולי נשפר, אולי נתקן, ואז הוא קורע אותו פסק דין, קרע רוע גזר דיננו, קורע אותו, זורק אותו, וכותב פסק אחר, לטובה ולברכה. אז בימים אלו, שאפשר לקנות בהם את החיים שלנו, שאפשר לקבוע את כל העתיד שלנו, ימים שהשם קרוב, קרוב אלינו מאוד, מצוי לנו מאוד, ובקלות יכולים לחזור ולהתקרב אליו, אז בימים כאלה נבזבז אותם על דברים אפילו החשובים ביותר, הם שווים כנגד מה שאפשר להשיג. יעשה אדם את החשבון, מה מפסיד ומה הוא חושב להרוויח. חושב להרוויח דברים של הבל וריק, ומפסיד חיי העולם הזה חס ושלום, וגם חיי העולם הבא יכול להפסיד. ואם ינצל את הימים בתורה ובמצוות, בחשבון נפש, במוסר, בצדקה וחסד, אז הוא קונה את חייו, גם חייו של העולם הזה וגם חייו של העולם הבא, הוא קונה אותם. ועוד עד אחרון יגדיל, היום האחרון של עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, שהוא גדול מכולם, כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל עוונותיכם, לפני השם תטהר. היום הזה עיצומו של יום מכפר. ואם אדם מתעורר באותו יום ויודע למה ישים ליבו, וגם שב בתשובה, מתחרט, ופלגי מים יורדים מעיניו על חטאיו ועל עוונותיו, הוא בא לפני הקדוש ברוך הוא בלב נשבר ונתקה, בהכנעה אמיתית, לומר לו לקדוש ברוך הוא השתבח שמו, שאנחנו באמת מתחילים להשתנות, באמת משנים, הפעם זה לא דיבור בעלמה, ויקבל עליו איזה קבלות, ואפילו קטנות, אבל שיהיו יציבות, שיהיו חזקות, שאיתם הוא ילך תמיד, ולא יסור מהם, לא ימין ולא שמאל. עם קבלות כאלה, עם רצינות וכובד ראש כזה, מה הוא יכול לזכות ביום הכיפור? לאיזה חתימה טובה, לאיזה חיים טובים, לאיזה קרבת השם, לאיזה התעלות בתורה ובראת השם. כל זה יכול לזכות. והחכם והמתבונן ביום כיפור מרגיש החשיבות של כל רגע. הוא מצטער על כל רגע שעובר, אולי לא מספיק ניצל אותו, ועוד מתחזק, ועוד מתעודד, ואנחנו קמנו ונתעודד. אני זוכר ביום כיפור של מלחמת כיפור, תפשין המדלת, הייתי אז רב במושב, מושב מגדים על יד חיפה, ובמוצאי כיפור התקשרתי למורי ורבי הגאון האדיר רבי יעקב ניסן רוזנטל זכר צדיק וקדוש לברכה, שעכשיו בעוונותינו הרבים נלקח מאיתנו לפני כמה חודשים בל"ג בעומר. התקשרתי אליו לשאול איזו שאלה הלכתית שעמדה לפניי באותו זמן, וכמובן מקדימים שלום, ושאל אותי איך היו התפילות, איך היה יום הכיפורים. יצא מהפה, אמרתי ברוך השם, ברוך השם, התפילות טובות, ברוך השם עבר הכל טוב. אז הוא מיד נזעק, ברוך השם עבר? ככה בתמיהה רבתי, ברוך השם, אני אמרתי ברוך השם עבר? אדם מפחד מיום כיפורים, מהצום, מאיך יעבור כל... הייתי אברך צעיר ואני צריך לנהל את הקהל כולו. אז ברוך השם, הוא אומר ברוך השם עבר? אתה לא יודע שעכשיו אנחנו צריכים לחכות שנה שלמה עד שיבוא יום כיפורים, ולא עוד, השנה שנה מעוברת, עוד חודש. כמה עבר שעבר יום הכיפורים, כמה אנחנו צריכים לחכות עד שנגיע ליום הגדול הזה. ואז הרגשתי איך אדם גדול מרגיש את יום הכיפור, מה הוא חס על כל שנייה ועל כל רגע מיום הכיפורים. איזו הסתכלות שונה מההסתכלות הרגילה אצלנו. מה זה יום הכיפורים? אנחנו מתפללים, באים ואומרים, וברוך השם, אבל ברוך השם, כבר לפעמים נושמים לרווחה, מגיע זמן התקיעות של מוצאי כיפור, וכבר מתחילים להריח את העוגה ואת הקפה, וכבר, ברוך השם, נלך עכשיו, נאכל מעט ונשתה מעט, ונתחיל את הסוכה, נו, אבל... אדם גדול יושב ומצטער, עבר לי יום הכיפורים, עבר בין הידיים, מה עשיתי ביום הכיפורים? האם באמת ניצלתי אותו כמו שצריך? יושב ובודק, כשהוא שמע את המילה ברוך השם עבר, זה הקפיץ אותו, הוא לא יכל לשמוע את המילה הזאת. נכון שיום הכיפורים הרבה יותר גדול, אבל הימים האלה הרבה יותר גדולים מכל ימות השנה. במיוחדות שיש בהם, שבקלות אפשר להתקרב אל השם, בקלות אפשר לעשות שינוי בהתנהגות שלנו ובמעשים שלנו. בקלות יחסית. אין עבודת השם בקלות. אי אפשר להשיג תורה או יראת השם בלי עמל. אף אחד לא ישלה את עצמו. אבל יחסית לכל ימות השנה זה הרבה יותר קל. זה הפירוש מהמצאו, ביותו קרוב, הוא מקרב את עצמו, מקבל אותנו בקלות. יש מושג שמי שמחתי את הרבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אין הכוונה שהוא בכלל לא יכול לעשות תשובה. הוא יכול לעשות, אבל אין מספיקים בידו לעשות תשובה. לא מסייעים לו מספיק. דרוש מאמץ אדיר כדי שיעשה תשובה. אבל המזכה את הרבים מספיקים בידו. ימים אלה, הקירום והמספיקים בידו כל כך גדול, שאין עוד ימים כאלה. ישב כל אחד ויקח לו זמן להתבונן כדעת מה לעשות. ואני רוצה לומר לכם, אל תחשבו שזה כל כך קל, אל תחשבו שזה כל כך פשוט. הצערה הוא מתוחכם מאוד מאוד. כמו שאנחנו מתכוננים ורוצים לנצל, הוא גם מתכונן. הוא גם יודע את הערך של הימים האלה. והוא כבר מכין עצות מרחוק איך להסיט אותנו שלא נפיק את מלוא התועלת מהימים האלה. וכשאדם מתבונן על הימים שעברו ולא שנה עד היום, יראה באיזה אומנות, כמה חשבנו מחשבות, ואיך הוא יודע לבזבז לנו את הזמן, בכל מיני עניינים חשובים ביותר, רק לא להפיק את התועלת הראויה. ומה הוא עושה כשאדם עם כל זאת מתיישב ואומר, אני רוצה לקבוע לי יתדות, רוצה לשנות עצמי. הוא רואה שהאדם הזה כבר מתחיל ברצינות, הוא עלול לעשות את זה, יש לו אפשרות. אז הוא כבר מחליף את הבגדים שלו, היצר הרע, הוא בא באצטלה של תלמיד חכם. הוא לובש איזה גלימה או איזה כובע גדול, והוא בא אליו ואומר לו, אתה צודק, באמת צריך לשנות. אתה צודק, 100%, מה זאת אומרת? עד מתי? צריך מיד. ואז הוא מכניס בו התלהבות עוד יותר גדולה. הוא אומר לו, מהיום אתה תתחיל להתפעל כל התפילה בכוונה. מהיום תלמד בעמל ובגיעה. מהיום הם תחיל להעלות אותו לגבהים כאלה שהם בבחינת תפסת מרובה. עד שאפילו מעט לא תפסת. מכניס אותו לכאלה גבהים ולדברים כוללניים במקום לרדת לפרטים ולעמול במחשבה מהם הנקודות שאנחנו צריכים להתחיל, הוא מכניס אותו לכאלה גבהים, לדברים כאלה גדולים וכל כך כוללניים, עד שבסוף מאומה לא נשאר בידו. כלום, עובר את ההתפעלות, ההתלהבות הרגעית, והוא נשאר ברקניות. ועל כן לא זו הדרך, נזהר כולנו מזה. אלא ישב אדם ויתבונן, ויקח על עצמו שלושה או ארבעה דברים לכל היות. ולא יהיו דברים קשים מאוד, לדברים משקולים ומחושבים מאוד. יהיו דברים קטנים, אבל שאדם שוקל שהוא יעמוד בהם, עמידה איתנה, שלא יזוז מהם, יעלו שמיים אל תאומות, הוא לא יזוז מהדברים שקיבל. זה נקרא קבלה. אפילו קטנים מאוד, אבל יציבים, עקביים. מצאתי את זה רמוז בדברי חז"ל, שאמרו פתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני פותח לכם פתח כפתחו של אולם. כוונה, כיחודו שמחץ, זה דבר דק. זאת אומרת, תתחיל בדבר קטן, אל תלך על גדולות ונפלאות שאתה לא יכול לעמוד בהן מיד, בהדרגה. אבל יש פה עוד דבר. כיחודו שמחץ, המחץ עשויה ממתכת. עושים בה נקב קטן קטן, אבל הוא נשאר לא נע ולא זע. זה המיוחד במחת. אדם עושה נקב בבגד, אחר כך מוציא את הכלי שבו עשה את הנקב ונשאר, אפשר לטשטש אותו, אתה לוקח אפילו מסמר גדול, שם באיזה סמיכה או באיזה מעיל, מוציאים, אפשר לטשטש את זה, לא רואים את הנקב כל כך. קל וחומר אם עושה נקב בחול או במים, בכלל לא עומד. במתכת, כשעושים נקב, הוא נשאר באותה מידה, מעולם לא יזוז ולא ינוע. פיתחו לי פתח כחודו של מחת, שהיא קטן אבל היא כמו מחת, שמה שאתה מקבל לך יהיה יציב, תהיה עקבי בקבלה שלך. לא אחת למעלה ושבע למטה, יום אחד מתעוררים, אחר כך שבוע, שבועיים שוכחים הכל. זה לא הפתח שמביא עשייה, אתה נשמע הגדולה. אבל פתח כחודו של מחת, שהוא יציב ועקבי, מביא שהשם פותח לנו פתח כפתחו של עולם. החליט האדם להתחזק בתפילה, לא יאמר אני אתפעל כל התפילה בכלל. לעולם לא ישיג את זה בדרך הזאת. קבל עליו ברכה אחת, מהשם שפתי עד מגן אברהם. ברכה אחת, הלוואי ויעמוד. אם הוא יכול, אם קשה לו, יקבל חצי מהברכה. אם יכול ברכה, זה כשהוא כבר ברחי, כבר מתאמץ הרבה זמן בכוונות של התפילה. אם יקבל ברכה אחת, מה לכוון? אנחנו לא מדברים פה על כוונות רבנו הרי, ולא כוונות הרשש. כוונה של המילים, פשוטים. לא להכניס, כי מה קורה לנו בתפילה? רק אומרים, השם שפתי תפתח, מיד מאבדים את הראש. זוכר כל הנשכחות, כל מה ששכח שבוע שלם, מיד הכל נזכר. זה סגולה לזכור את כל הבעיות שלו, ואת זה לזה אני עוד לא שילמתי, ולזה הוא עוד חייב לי, והאדם הזה אני צריך לסדר אותו, ולזה ותוכניות ועניינים, רק לא תפילה. כמעט ברור לי שאם יעמידו אדם באמצע התפילה, ישאלו אותו איפה הגעת או לא יודע. כל מה שהוא רץ כמו רכבת, אז המילים רק שפתיה. ואם תשאל אותו, כן, ברוך השם, אני מתפלל, שבח לאל, אני מתפלל, כן, באמת מתפלל, רחם השם. אם לזה אפשר לקרוא תפילה, אם אדם יקבל עליו ברכה אחת, או חצי ברכה, אבל בעבודה שכל שבוע ישב ויבדוק איך הוא היה לו השבוע, האם באמת קיים את ההבטחה שלו, את ההחלטה שלו. ואם אחרי 3-4 חודשים הוא רואה שהוא עמד בזה, והוא רוצה להוסיף עוד קצת מהברכה השנייה, עד רבה ועד רבה. אבל לא לפני שכבר נעשה אצלו הרגל כטבע בברכה הזאת. אותו דבר אדם רוצה להרגיל את עצמו, לא לדבר בלימודו. לא אומר, כשאני לומד, עומד בישיבה, לא ידבר. אלא יקבע איזה שעה של לימוד, או חצי שעה, בלי דיבור. ולאט לאט ילך ויגדל. ולכל קבלה צריכים חודשים של עבודה. כולהי ואולי. גם כשיחשוב ויתבונן על בינו לבין חבריו, לא יהפך למלאך השם צבקות ביום אחד. יקבל עליו דברים, או דבר אחד קטן. למשל, יש קבלה אחת, שאם אדם יעשה אותה ברצינות, יכולה לעשות מהפכה בחיים שלו. אם יקבל עליו שכשכועס, לא יאמר כלום, לא ידבר, לא יפעל, עד שיאמר שיר למעלות. כמה לוקח שיר למעלות? 20 שניות, 30 שניות, הכי הרבה. כלומר, שיר למעלות. ואחר כך יעשה מה שהוא רוצה. זה נותן איזה זמן להתבונן. קצת איזה רגיעה. גם בחינוך זה טוב, גם עם האישה זה דבר נפלא, וגם עם החברים זה לא מזיק. רוצה דרך אחרת, הבחרנו רק דוגמה למשל, אבל דבר אחד יהיה יציב. דבר אחד לא גדול, אלא הגדולה תהיה ביציבות. יש בגמרא, בברכות כמה פעמים שמע, חכמים אמרו, אמר בפלוני תנאים, מעולם לא קדמני אדם לומר לי שלום. תמיד הוא הקדים. והשני אמר, מעולם לא קדמני אדם לבית המדרש. והשלישי אומר, מעולם כל מיני דברים שהנהגות אומרים גדולי חכמי המוסר, לא הנהגה היא העיקר, העיקר שזה היה לעולם. שמה שהוא קיבל עליו היה לעולם. לא היה משתנה. זה העיקר. קבל דבר קטן, אבל יהיה לעולם. לעולם לא קדם אני אדם. אז מה אם לא קדם אותך אדם? כל הכבוד, גם אני הרבה פעמים מקדים אנשים בשנה. החוכמה היא לעולם. וכשאדם מתחזק מנקודה עת באופן זה של לעולם, כותב רבינו יונה גרונדי, בעצם מצאתי את זה גם ברמב״ם על אבות, שבנקודה אחת, מידה אחת שאדם מתחזק בה, זה עושה מהפכה, זה מביא אותו לחיזוק בכל התורה, בכל המידות. זה עושה מהפכה אמיתית. כפי שאמרו לי, שמעתם היום בלי עין הרע, הרבה דברי קודש ודברי תורה, בעצם בידכם בשביל להתחזק, זה כבר מעשה גדול. ועם כל זאת, אנחנו צריכים עוד העבודה העצמית. כל מה ששומעים הוא חומר למחשבה. ואם אנחנו מעבדים את הדברים ועובדים בהם, ופועלים ומבצעים איזה דברים מהם, יש לזה תועלת. אם לאו, הכל נשכח. מורי ורבי הגאון הרב זונטל עליו השלום היה אומר, שיתולים בבית השם, בעצרות אלוקנו יפריחו. אומר, הבעיה שלנו, כשאנחנו יושבים בבית המדרש, בית הכנסת, באיזו התכנסות כזאת, ושומעים דברי תורה, שתולים בבית השם, הדברים שתולים כעץ שתול על פלגי מים. אנחנו באמת דברים צודקים, באמת דברים נכונים, ואנחנו רוצים לקיים אותם באמת. אומר, הבעיה, עומדים, מגיעים לחצר, בחצרות אלוקנו יפריחו, הכל כבר פורח. לא מחכים עד הבית, כבר בחצר, כבר מתחילים לחשוב, מה יש לי, מה אני אומר? צריכים לדעת לקחת איתנו את הדברים. קחו עמכם דברים ושובו אל השם. קחו עמכם. וזה מה שאמר דוד המלך, לכו בנים שמעו לי, יראת השם על המתכם. שואלת הגמרא, לכו בנים, בואו בנים מבעלה. אם אני רוצה לקרוא לילדים לדבר איתם, בנים שלי ובנים מבני ישראל, מה אני אומר להם? בואו אחי, בואו רעי, בואו ידידיי, בואו בניי. תשמעו מה אני רוצה לומר לכם. פה דוד המלך אומר להם, לכו בנים, תלכו, שימו לי, זה דבר מוזר. אומר הרשיח הקדוש, שהכוונה היא, דוד המלך מבקש שלא תשמעו לו רק כשהוא נמצא איתכם. גם כשתלכו, תמשיכו לשמוע, לכו בנים, שמעו לי יראת השם על המלכים. שתמשיכו להחזיק את הדברים. זהו קחו עמכם. הזמן מועט, אבל אם כל אחד יתבונן ויוציא לעצמו איזה החלטות נבונות, מחושבות, נוכל להשתנות ונוכל להגיע לקרבת השם. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ירבה את קרבתו אלינו ויערה עלינו רוח קדושה וטהרה, ונזכה לשוב אליו בכל ליבנו, לפחות להתחיל לשוב, ויקבל אותנו באהבה וברצון, ויכתובכם ויחתומכם עם כל ישראל לכם לחיים טובים ושלום. תהיה השנה הזאת שנה של גאולה שלמה. לביאת המשיח ובניין בית המקדש, וישראל ישכון לבטח, וישבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם, ושכבתם ואין מחריד. שנה טובה ומבורכת.